מדברים אסיה, שלום כולם, אני אוהב סדן, והיום אנחנו עושים פרק מיוחד שניסינו לקבוע האמת כבר כמעל חצי שנה, ואני נמצא היום באיבוק פרו בתל אביב, עם בני קרמי, עם נעמה, ועם?
טלי קרמי,
שלום.
שלום.
ומה שאנחנו מנסים בעצם לדבר היום, זה, ומה שאנחנו מנסים לגעת, זה על תעשיית הספרים באסיה. מי שהכיר לי את איבוק פרו זה יניב זייד בפרק אחר שעשינו ביחד כשהוא חתם על ההפצה של הספר שלו בסין. ומה שרציתי לגעת ולהיכנס היום זה בין לדבר עם החבר'ה שמפיצים המון ספרים ישראלים וספרים שהתחילו בעברית, במקור בסין אבל גם, גם במדינות אחרות. זה עליהם כולם, מה שלומכם?
מסייר.
מצוין.
אז
דבש,
הדבש שניגע. אז בואו ננסה להתחיל קצת מההתחלה. בעולם שהרבה אנשים הם כזה בוכים ותעשיית הספרים שחובה קצת קשיים, איך אתם הגעתם לפתוח את איבוק פרו, איך הגיע ההתחלה, ואחרי זה גם איך הגעתם למצב שאתם מפיצים וסוגרים חוזים בסין?
טוב, איבוק פרו היא כבר באמת המערכת ההוצאה הגדולה בארץ שעוסקת בהוצאת ספרים. התחלנו מאמזון, אנחנו עד היום תרגמנו מאות רבות של ספרים, ו... אני חושב מעל 600 סופרים שלנו כבר נמצאים בתהליכים האלה. הסיפור התחיל דווקא מטלי, עם ספרי הילדים שלה, שספריה תורגמו, שעד היום קראו את הספרים של הילדים, מעל 850 אלף ילדים ברחבי העולם, ב-180 מדינות. ספריה תורגמו לאנגלית, לספרדית, ליפנית, לסינית, ועכשיו בדרך לרוסית. ממנה התחילו תהליך ההוצאה שלנו, ואחר מכיוון שסופרים שלנו הצליחו מאוד, פנו לנו כמה סופרים גדולים. בנתר אנחנו עובדים עם סמדר שיר ואמנון ז'קונט ודורי דילברמן ודיבה גפן ואורלי בינר קראוס ועוד סופרים בנונפיק, יש כל מיני דוקטורים, פרופסורים, אנשי עסקים, ובעצם הפעילות שלנו היא רחבה מאוד.
לפני כמה זמן
מדברים כבר על
סוף 2012
נעל. כן.
או
סוף 2013. כן. אנחנו עוסקים גם בתרגום, גם בעריכה. כל הספרים שלנו נערכים בארצות הברית, אנחנו מעלים את הספרים שלנו לאמזון כפלטפורמה. אנחנו נחשבים למומחים איך לוקחים סופר אנונימי ודוחפים אותו בתוך עולם של פלטפורמה של אמזון, שיש בה 7 מיליון ספרים דיגיטליים, כל יום 2,000 חדשים. ומעל 30 מיליון ספרים שהם בכחר הקשה, איך עושים את זה? זה תהליך מסובך, צריכים להבין בו. וכך התחיל התהליך שלנו, אנחנו מאוד ידועים בתחום הזה, עם הרבה מאוד סופרים.
מתי התחלתם לשאול או להבין ששווה לתרגם את הספר את הספרים שייך ליפנית ולסינית, ואיך התחלתם שם?
האמת היא שזו אנקדוטה מאוד מצחיקה. כלומר, כל הקשר שלנו לסין, אנחנו תמיד חיפשנו פתרונות מעבר לאמזון. כלומר, אמזון פלטפורמה שכתמה לספר עולה ב-13 מדינות בעולם, 5 דוברות אנגלית, בארצות הברית, קנדה, אנגליה, הודו ואוסטרליה, במדינות באירופה, מדינה אחת ביפן, ושתי מדינות בדרום אמריקה, ברזיל ומקסיקו. אבל תמיד חיפשנו, ואתה יודע, לפעמים יש דברים שקורים בלי לתכנון. יום אחד התקשרה לנו בחורה שהיא הוצאה לאור בהולנד, שביקשה מאיתנו עזרה בכל מיני תהליכים, ובגלל שאנחנו מתארים באמזון, עזרנו להם בכל מיני דברים בתחום של מרקטינג, ואז התבררנו שהיא בכלל סינית, והיא פאבלישר סיני שחיה בהולנד 18 שנה. ואז אמרנו שיש לנו חלום, ואמרתי, תשמע, יש לכם חלום, בואו נגשים לכם אותם. וככה טסנו טלי ואני בפעם הראשונה לאנו נודע יחד איתה לתוך תערוכת ספרים סינית שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו בכלל מגיעים, וזה המפגש הראשון שלנו בסין, של מפגש הנולד שלנו. ככה הגענו.
היא חיברה אותנו בתערוכה לחברת תרגום והוצאה לאור בסין, שהתעניינה מאוד בפעילות שלנו, רצתה איתנו שיתוף פעולה. והם בעצם היו הראשונים שלקחו, הם בחרו מהספרי נון פיקשן שלנו, קבוצה גדולה של ספרים, תרגמו אותם לסינית ו... וככה...
שזה היה כבר מעבר לספרים שלך. זה
כן, לא את הספרים שלי. ספרים אחרים, ספרי נון פיקשן.
ואיך באמת היה התהליך הזה, התהליך של המסע ומתן? איך הסברתם להם, או שהם פשוט בחרו את הספרים שהיו נראים להם רלוונטי? איך היה התהליך הזה?
כן, אנחנו שלחנו להם 20-30 ספרים, מתוכם הם בחרו את הספרים שנראו להם יותר מתאימים, והם תרגמו אותם. הספרים שלי יצאו לאור עם הוצאה לאור אחרת. Mm-hmm. לא הוצאה לאור, זאת הוצאה לאור של ספרי ילדים, והם גם כן תורגמו ועלו באמזון צ'יינה.
האמת היא שזה דווקא קורא יותר נחמד. בהתחלה לא הכרנו כל כך את הסינים, לא יודעת את המנטליות שלהם. והדבר העצוב בכל התהליך הזה, בפעם השנה שהיינו בסין, ישבנו איתם ומאוד התלהבו, וכל ספר שעברנו אמרו לנו כן, 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 ורשמו רשימות, ואתה יודע, באנו לארץ מאוד מאושרים, שהרבה מאוד סופרים אנחנו הולכים לסגור, והתוצאה הייתה זירו.
אוקיי.
כלום לא היה. ואז הבנו שהסינים לא יודעים להגיד לא. בעצם אתה יכול, הם מאוד נחמדים, הם מאוד מנומסים, ובסוף הדבר, התהליכים שם אחרים לחלוטין מאשר בארץ ישראל שלנו, ואם נפתח את זה אחר כך, אספר לך הרבה סיפורים בנושא.
היום איך נראית צורת ההפצה שלכם בסין? אם אתם יכולים לספר קצת איך זה נראה שם בהשוואה לאמזון, נעמה גם איך נראית, איך באמת הם מגיעים למצב ש... אני סופר ישראלי ואני כותב על כל דבר, איך אני מגיע למצב שאני באמת משווק ומשכנע וגורם למוציא לאור סיני שזה רלוונטי.
תראה, אנחנו, האמת היא שאנחנו המערכת היחידה בסין, כלומר אנחנו הפאבלישר היחידי שבעצם מופיע שם. עם השנים, ותכף תעלי תספר לך יותר על, על הקשר שלה, כי היא בעצם נהלת מערכת הסכום שלנו בסין, אבל מה שאני יכול להגיד רק, שבעצם בשנה הראשונה הגענו כמו צופים. הסתובבנו, עשינו knowledge, בדקנו, הסתכלנו וזה, וחזרנו עם הרבה הרבה מסקנות, שלאט לאט עם השנים התפתחו יותר ויותר. היום יש לנו ביטנים בסין, אנחנו, יש לנו ביטן ישראלי היחידי, אנחנו יחידים בסין. לפני שנתיים היינו, הופענו בטלוויזיה הסינית, כלומר, כי הם הופתעו מהפעילות הזאת, כי אנחנו היום כבר מאוד מוכרים שם בתערוכות האלה.
כן, התהליך בסין שונה מאוד מאוד מאשר בכל ארץ אחרת, בגלל הנושא הזה של הצנזורה. כלומר, היום אתה בעצם לא יכול להכניס אף ספר לסין לפני שהוא עובר צנזורה.
אוקיי.
התחלנו על ידי זה שחתמנו הסכם שיתוף פעולה עם יבואן תוכן לסין, החברה הכי גדולה שמייבאת תוכן לסין, חברה ענקית. ובעצם כל ספר שאנחנו רוצים לפרסם בסין עובר דרכם, הם מעבירים אותו תהליך של, של צנזורה, ובמידה הוא מתקבל, אנחנו יכולים, הם בעצמם, מפרסמים אותו באתרים בסין.
איך, איך נראית ההפצה של ספרים סינים היום? זה מודל שדומה לאמזון? או
לא, אין שום דבר שדומה בשום צורה לאמזון. קודם כל, כל הפלטפורמות האלה מיועדות רק לפאבלישרים, אין פלטפורמות שמיועדות לעצמאים. אמזון הרי עובד בעיקר מול מה שנקרא אינדי אוטור, סופרים עצמאיים. Okay. כל אחד יכול לפתוח חשבון, לעלות ספר, אם הוא עומד בגיידלנד של אמזון, הוא עובר הלאה. Mm-hmm. בסין אין דבר כזה, הם עובדים רק עם הוצאות לאור, ובסין כל הוצאה לאור צריכה לייסנס מהממשלה.
יש 500, ולא יותר.
יש בסין הוצאות לאור בערך כמו מספר הוצאות לאור בישראל.
אוקיי.
Okay. בערך.
וואו,
כן. ולכן, מאוד גדולות.
כן, לכן כל הוצאה לאור זה פשוט קונגלומרט ענק בדרך כלל שמאגד בתוכו עוד איזה 20, 30 או יותר הוצאות לאור קטנות יותר.
בתוכן טלוויזיה, אוניברסיטה, אוניברסיטה, קולנוע, מדיה, הכל ביחד.
חברות ענק, וגם הודיעו בשנה האחרונה שהם לא מנפיקים יותר רישיונות הוצאה לאור. זאת אומרת, מה שיש זה, למיליארד איש זה פחות יותר מספיק להם.
אותה כמות הוצאות בארץ ובסין.
כך שהרגולציה היא מאוד חזקה, עד הייתי אומרת היסטרית. נגיד לדוגמה, לספר דיגיטלי ולספר מודפס צריכים צנזורה שונה, זה לא אותה תהליך צנזורה. אתה רוצה להדפיס צנזורה אחרת, אתה רוצה דיגיטלי צנזורה אחרת, וכל פעם זה תהליך כזה.
ואיך זה משפיע עליכם? זה משפיע מבחינת זמן, מבחינת הפצה? אתם מצנזרים את עצמכם לפני שם?
כן.
יש ספרים שהם מראש לא נשלח, ספרים שאנחנו יודעים שהם עוסקים בנושאים שאנחנו כבר חווינו תהליך אחד או אחר של צנזורה, והבנו שפשוט אין להם עניין בזה, אז אנחנו כבר מראש יש לנו איזשהו ידע בעצמנו, מה יכול לעבוד שם ומה לא. כמו למשל, היה לנו אירוטיקה, עניינים שקשורים באמת למיניות קצת יותר מוחצנת. יש המון ספרות בתחום הזה שאנשים קוראים להנאתם, ובסין זה קצת פחות מקובל. היה לנו ספר מתח שהגיבור נלחם נגד האיש הרע שהיה ממוצא סיני. ובעצם הספר הזה לא התקבל והיינו צריכים לשנות את המוצא שלו ולשנות להתאים את הסיפור כדי שבאמת הם יסכימו לקבל על זה, זה דברים מהסוג הזה.
וגם כל דבר שנוגע לדת. אוקיי. לא עובר.
שום דבר?
שום דבר.
גם לא יהודים, שום דבר?
כן,
לא,
רגע, רגע.
לא, 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 לא על יהודים באופן כללי, כן. אלא דברים שקשורים ממש לפולחן של דת, דברים בדיוק. של דת.
אז מה עושים עם, מה נגיד עושים נוצרים, כשמדפיסים ספר תנך, או שמה שמאושר זה מודפס לזה?
אנחנו לא נוגעים בזה.
הבנתי.
כלומר, אנחנו מערכת שלא מתעסקת בכל תחום, אנחנו עושים מה שנקרא on request, על פי בקשות שלהם.
אוקיי.
Okay. היום, מכיוון שאנחנו כבר מאוד מאוד פעילים בסין, מגיעות גם משלחות סיניות אלינו לכאן. עכשיו הייתה בדצמבר, לפני כן, חודש וחצי, okay. הייתה פה משלחת סינית שחיפשה ספרים בתחום חינוך יהודי, איך לגדל ילד, איך לגדל סינים על פי תרבות של חינוך יהודי מסורתי.
כן, שיטות דיסציפלינות של לימוד, כל מיני, כן, בזה הם מאוד מאוד מתעניינים, שיטות לימוד של העברית, של השפה, יש להם גם תרבות של חינוך שהיא מאוד מאוד משמעותית בתרבות שלהם, ולכן הרבה, גם במהלך הירידים שאנחנו בכלל עוסקים בספרים מסוגים אחרים, הרבה הקהל עצמו שואל, האם יש לכם ספרים בנושא חינוך, בנושא שפה עברית, הם מאוד מעוניינים בלהרחיב את הדעת בנושאים שהם בלי פנטזיה, כאילו. בפנטזיה זה משהו קצת שונה, אבל מאוד מאוד משכילים ומאוד מעוניינים ללמוד שיטות שונות ללימוד, להעברת חומר, ללימוד אותיות. מאוד מתעניינים בתחום הזה.
היה לנו, האמת, היה לנו שני ספרים שחתמנו עליהם חוזים, שבתוך הספר עצמו היה פרק מסוים שנוגע גם ליהדות, אז הם ביקשו אישור את הפרק הזה פשוט להוציא מהספר.
וואו,
okay, okay. כן.
אבל הם מגיעים אלינו לפה, כבר כמה משלחות הגיעו לנו פה לארץ. אנחנו עושים מעין כנס קטן כזה, אנחנו מחפשים סופרים על פי הנושאים שהם מחפשים. ואז הם מגיעים לפה, הם מראיינים גם את הסופרים, ואנחנו יותר קל לנו כבר היום מאשר לקחת סופרים ולזרוק אותם בעולם הגדול האמזוני, לפעמים יש להם בקשות אלינו, וזה נוצר מזה שיש קשרים שכבר כמה שנים.
הבנתי. עכשיו, ספר שצריך למסג' אותו טיפה כדי שהוא יעבור את הצנזור, אחרי זה עובר שינוי להפצה שלו בכל העולם, או שהוא עובר שינוי ספציפי להפצה בסין?
שינוי ספציפי להפצה בסין.
לפעמים יותר מזה, לפעמים יש לנו ספרים שהשם שלהם משתנה. כלומר, אגב, דיברנו על איזשהו דוקטור יניב זייד, שבאמת הספר שלו בסינית הוא השונה מאשר הספר שלו באנגלית, באמזון שאנחנו מטפלים בו. אנחנו ממש שינינו כי הכוונה שם הייתה אחרת. אתה יודע, יש להם שם אהבה גדולה ליהודים, הם חושבים שאנחנו עם שהבייגל זורח לו מעל הראש, חושבים שאנחנו עם מאוד חכם. אני לא אשכח את זה שבנסיעה הראשונה שלי הכירו לי את הווייס פרזידנט, של הוצאה לאור קטנה של 4 מיליארד דולר. באמצע תערוכה, תערוכת ענק, שם הרבה מאוד אנשים, שהוא שמע שאני ישראלי, הוא עזב את כולם, והתחיל להסתובב איתי בבינה בספרים שלו, שואל אותו, מה דעתי? איזה ספר יכול להצליח? כאילו, אני הקטן מול האימפרטור הגדול הזה, ממש ראית את ברגע שאתה אומר שאתה ישראלי, את היהודי, את עם ישראל, הם חושבים עלינו שאנחנו זורחים, מה שנקרא.
וראיתם שזה משנה באיזושהי צורה, את המסע ומתן עם המפיצים, או לא.
מבחינת השם של הספר?
לא, שם הספר?
לא, זה שאתם ישראלים, זה שאתם יהודים, אתם אומרים, זה הספר שבא מהאומה שלי.
כן, יש דוגמה אחת מאוד מאוד טובה. כשהיינו ביריד האחרון, אז היה לנו ביטן גדול, יפה, שהוא היה בתוך כל הביטנים של הפורנס, זאת אומרת, כל הזרים שם, יש להם כאילו האזור הסיני והאזור של הזרים. אז היה לנו ביטן באזור של הזרים, והתנועה הייתה כזה כמו כל שאר הזרים. ואז דווקא סיני שהיה איתנו שם, שעזר לנו, אמרנו, למה אתם לא שמים דגל ישראל? שזה דבר ש... אתה יודע, בתערוכה בפרנקפורט לא חשבנו לשים דגל ישראל.
אפילו okay. נלחצנו מזה.
כן, מאוד נלחצנו. אנחנו בפרנקפורט החלטנו להוריד את דגל ישראל בגלל כל המשטרה ששמרה עלינו שם. אז wow. בסין שמנו את דגל ישראל, ומרגע ששמנו את דגל ישראל, זה משך ממש הרבה יותר תנועה.
וואו.
זאת אומרת, מי שראה את הדגל, הגיע והתעניין הרבה יותר. לא, אז היה לזה משמעות מאוד גדולה בסין.
זה היה מאוד נחמד, כבר יש לנו כבר לא מעט ספרים שתורגמו לסינית. אז באו לי שם אנשים סיניות שקראו בספר, רצו לקרוא בספר. היה מישהו שרצה שלמד אותו עברית. היה שם, הקלטנו את זה בכל מיני סרטונים שעשינו, איך הם מנסים, יש אהדה גדולה מאוד לישראל. אתה מרגיש את זה מאוד מאוד.
לישראל או ליהודים? כי זה
גם
לא...
גם וגם. הם, הם מתקשרים, הם, הם כאילו מבינים שזה...
ישראל ויהודים זה שווה אצלם.
כן.
הבנתי.
כן. הם כל נותנים השוואה כמה אנחנו דומים, ששנינו עמים ותיקים, אנשים שסבלו, היה להם שואה, כמר לנו כמו שלהם, הם מאוד משווים בין היהודות, כמה חוכמה שלהם, הם מאוד משווים בין, בין יהודים ישראלים לסינים. יש להם ממש... אנחנו הרגשנו מאוד אהבה אלינו, כלומר... הערכה, בוא נגיד, הערכה גדולה מאוד לכל משפט. אגב, לאורך השנים יש לנו שם חברים סינים, ואתה יודע, חלק מההוצאות, חלק מהאנשים שאנחנו מסתובבים איתם כבר, היום אנחנו כבר מגישים שם מאוד, כבר אנחנו לא עושים את הטעויות. כלומר, אנחנו יודעים להביא מתנות לסינים, אנחנו יודעים שיש לנו מושג בסין, שאתה יודע, כשהיינו בשנה השנייה שהיינו בסין, היה שם זוג שירח אותנו במשך שבוע, לא נותן לנו להוציא אפילו כסף על כוס מים, וחילק לנו מתנות ומתנות ומתנות. אתה מרגיש כבר מובך מרוב ש... ואנחנו גם הבאנו מתנות מישראל, אבל אנחנו הבאנו מתנות יותר סטנדרטיות כאלה של ירושלים, כל מיני זה. לאט לאט הבנו שהסינים אוהב, יש להם מושג כזה בסין שהם נותנים לך מתנות גדולות, אז הם מצפים לקבל גם גדול.
יש לך זה גואנשי.
גואנשי.
זה נאמבר וואן, והם באמת, גם בתור סטודנטית, לומדת את זה ויודעת שזה כאילו איזשהו מושג, אתה אומר, טוב, אוקיי, זה בתיאוריה. אבל אני חייבת להדעת שזה אחד מהדברים שאתה ממש ממש מרגיש ברמת התשלום במסעדה, או הדרך שבה הם מדברים, הדרך שבה הם פותחים מיילים, בכלל ההתכתבות איתם, מאוד מאוד מכבדת. הרבה פעמים שאנחנו מתכתבים עם אנשים במקומות מערביים, הם הרבה יותר straight forward, ישר כאילו כותבים וזה, לא עושים הקדמה, לא עושים סיום כזה. הסינים בהחלט מאוד נותנים דגש על הקשר האישי, גם במסעדות שהזמינו אותנו תמיד שותפים עסקיים שעוד לא בטוח בכלל אם הולך להיות משהו. זה לא שבישראל נהוג שאחרי סגירת העסקה אפשר אולי לצאת, לחגוג, לשבת במסעדה, ככה לסיים את התהליך, אבל שם זה ממש עוד לפני שבכלל קרה משהו.
כל ערב שמה.
מאוד משקיעים, מאוד מכבדים, גם מבחינת צורת האכילה עצמה, שזה כזה... גם בעל הבכיר ביותר בדרך כלל יזמין את כל המנות, יזמין מנות יקרות, יכבד אותנו, יסביר לנו, ישאל מה אנחנו אוהבים, לא אוהבים לאכול, שזה אולי משהו קטן, אבל זה מאוד מאוד אלמנט תרבותי ואלמנט עסקי מאוד מאוד חשוב. מרגישים שזה משהו שהם שמים דגש עליו.
איזה ז'אנרים היום אתם יודעים שהם... יש דברים שאתם גם יודעים שפחות הצליחו, איזה ז'אנרים אתם יודעים היום כן, יצליח, את זה שווה לדחוף, וזה לקוח שכדאי...
אוקיי, אני יכולה להגיד על שני ז'אנרים, שלושה בעצם ז'אנרים מאוד מאוד מבוקשים. הז'אנר אחד זה כל ספרי העיון במה שהם קוראים country level. זאת אומרת, הם רוצים להבין, לפצח את החידה, איך ישראל היא מדינה כל כך מצליחה. אז כל ספר שבו כתוב איך ישראל מצליחה, אותו הם רוצים.
אוקיי.
למשל, חתמנו על ספר Israel Island of Success, זה ההסכם הראשון. הספר של יניב זייד, איך לשווק בהצלחה, ספר שני. ועוד כמה וכמה ספרים שאנחנו חתמנו איתם, שהם בעצם מסתכלים על ישראל כחברה, כמדינה, והם רוצים לדעת איך זה הצליח. עכשיו שלחתי עוד ארבעה ספרים בתחומים דומים.
אגב, גם בקוריאה אותו דבר. גם הספר שעכשיו של המדען הראשי, ששאותו גם...
זה גם country level.
קו level, בדיוק.
הם פחות מעוניינים לדעת, פחות ספרי self-help, זאת אומרת, אם זה משהו אישי כזה שלך, איך להיות, להצטיין, איך להיות יותר טוב במה שאני עושה, כל ה-new age האמריקאי, לא עובד.
אז זה רק איך ישראל כמדינה תשתית ממבט מלמעלה מצליחה להצליח?
כן, או סקילס מסוימים. נגיד, הספר של יניב זייד נותן לך סקיל של שיווק.
אוקיי.
סקילס מסוימים, כן, איך לעשות. הם רוצים פשוט מדריך, מדריך למשתמש כזה, איך לנהל את המדינה, איך לשווק טוב, איך
לחנך.
שתיתן להם יוזר גייד כזה. הם לא רוצים ספרי ניו אייג', הניו אייג' הרבה הרבה פחות מדבר אליהם, ועד עכשיו לא עושים ספרים של ניו אייג'.
ואין רוויה? כאילו, אין, מרגיש לי כבר
שהסטארט-אפ...
מרגיש לי שהרבה פעמים הספר של הסטארט-אפ ניישן המפורסם יצא לפני, לא יודע, יותר מ-10 שנים, נכון? מרגיש לי שבארצות הברית, זה, או לפחות במערב, כן? יש איזושהי רוויה של המושג הזה, ואוקיי, שמענו.
אבל,
שם
אבל,
אין רוויה, יש רעב, לא רוויה.
אתה צריך להבין
את... רעב מטורף.
אתה צריך להבין את המנטל
הזה. והאמת היא שאחת הבעיות שלנו לספק ספרים מהסוג הזה, שרוב הספרים, זה מה שעבודה שאני עושה היום יומית פה, רוב הספרים שנכתבו בישראל ברמה של country level, הם לא תורגמו לאנגלית בכלל. יש הוצאות לאור מאוד גדולות בארץ, שהוציאו ספרים מאוד טובים, איך מקימים מערכת חינוך, איך מקימים כל מיני מערכות של תשתיות, כמו סטארט-אפים וכל הדברים האלה, שלא תורגמו בכלל לאנגלית. ולכן עכשיו אנחנו עושים פרויקט מאוד גדול של אפשרות לייצא ספרים מעברית לסינית, שלא עוברים דרך השפה האנגלית.
וואו.
שזה מעלה מאוד את הדרגת קושי. אבל יש הוצאות לאור בסין שכל כך רוצות את הספרים, שהן מוכנות לתרגם גם מעברית לסינית.
בדרך כלל המערכת שלנו היא הפוכה, אנחנו מתרגמים תמיד מעברית לאנגלית, ואנגלית לסינית. היום אנחנו רוצים לעשות ממש קיצור
דרך. כי זה שוק שגדל כבר בצורה משמעותית בפני עצמו.
כן, אז זה ז'אנר אחד של איך ליצור מדינה מצליחה כמו ישראל. הז'אנר השני, שבאמת הדרישה העצומה, זה ספרים בתחום החינוך. וזה משלחת שהגיעה במיוחד לארץ עכשיו, הם רוצים שרצו לקחת 20 ספרים בתחום החינוך, ואנחנו הצענו להם דברים שיש לנו. אני מקווה שזה באמת נסגור איתם כמה וכמה עסקאות. שוב, בתחום יותר כללי, כמו הרבה פעמים, מנהל בתי ספר, איך לנהל תוכניות לימודים, כל מיני דברים כאלה.
סטארט-אפים, פילנטרופיה שסגרנו, כל מיני דברים ש...
אז זה בתחום החינוך.
גם אני יכול.
והתחום השלישי זה ספרי ילדים. הם מאוד מאוד מעוניינים בספרי ילדים מז'אנר שאין בסין. כי מה הבעיה בסין? יש כמובן המון ספרי ילדים, אבל לא יודעת, אחוזים מאוד גבוהים, אני לא יודע להגיד כמה, זה כל הטרדישן שלהם, זה כל ה... 90% מהספרים שאני ראיתי זה הרפתקאות בעיר האסורה בסין. זה תמיד אותם ציורים, זה תמיד אותם סיפורים, זה תמיד אותם גיבורים, זה תמיד השושלות שלהם. הילדים, זה הסיפורים שהם קוראים כל הזמן, והם נורא נורא מחפשים ספרים מערביים, וכל אחד שאנחנו באים אליו הם מבקשים children book, children book, children book.
אגב, זה השתנה. כלומר, זה דבר חדש. מכיוון שבעצם היום נפתחה יולדה בסין. כלומר, עד למזמן היה אפשר רק ילד אחד. והיום זה נפתח, ולכן יש ביקוש הרבה יותר גדול, מה שבשנים הקודמות לא רצו. עכשיו ממש יש דרישה, והם באמת רוצים בדרך כלל גם סדרות. הם לא רוצים ספר בודד, אלא הם רוצים יותר. בכלל, תשמע, אנחנו הסתובבנו, לקחו אותנו לכל מיני בנייני סטארט-אפים. הרצון של הבחור הצעיר, או הסינים הצעירים, זה לכבוש את המערב, ללמוד מהמערב. הם צמאים ללמוד על המדע, על המדע בעולם, על המדע בישראל, על כל התהליכים האלה. כשהיינו אומרים להם, אתם רוצים לקרוא ספרי מתח, רומני, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים רק משהו עכשיו לחכים. עשינו סיור, לקחו אותנו בעניינים של 30-40 קומות, כל קומה, 50-40 סטארט-אפים, כאלה קטנים, סטארט-אפים בינלאומיים, כולם חבר'ה שרק מנסים לצבור ידע, שזו המטרה שלהם, של החבר'ה הצעירים, לצבור ידע ולחכים אותו. לכן גם הספרות היא בהתאם. אף על פי שלאט לאט עם השני אנחנו מגלים גם בעצם את הצדדים האחרים, שאנשים כן רוצים רומנים, כן רוצים ספרי מתח, אבל זה לא בהוצאות הגדולות. כלומר, במערכות הדיגיטליות, שהן יותר פתוחים, שם אתה יכול למכור גם ספרות כלילה. אבל אם אתה בא להוצאות שהן צריכות לבחור ספרים בתוך התהליך הזה, הם בדרך כלל רוצים ספרים, ההוצאות המכובדות, או שהם רוצים באמת סופרים מאוד מאוד ברמה...
העולמית.
הסינים כעם זה עם שקורה הרבה יחסית לכמות האוכלוסייה, כאילו באופן כללי...
קורה הרבה, אבל לא קורה הרבה דיגיטלית.
קורה הרבה מודפס.
מודפס. דווקא עם כל הטכנולוגיה הדיגיטלית שלהם, הם דווקא מעדיפים את הספרים
המודפסים. אבל יש גידול.
איך אתם מסבירים את זה?
יש גידול.
לדעתי פשוט יותר מדי שליטה על התוכן, וכשאתה קורא משהו והוא אצלך במחוז היותר פרטי שלך, אז אולי יש לך יותר שליטה על זה, אני חושבת... אני לדעתי פשוט אין להם מיצה של ספרים דיגיטליים, זאת הבעיה. כי אמרתי לך שהצנזורה על ספר מודפס ועל ספר דיגיטלי היא נפרדת, אז ההוצאות לאור, שהן גם הוצאות לאור מסורתיות וארגונים שקשה להם לעשות את השינויים הפנים ארגונים ושיטות ההפצה שלהם, ממשיכים להפיץ בשיטה המסורתית עם הצנזורה. נגיד, יש דבר כזה שנקרא ISBN, ISBN זה מספר בינלאומי שהוא כמו תעודת זהות של ספר. אז בארץ אתה מקשר למרכז הספר והספריות, מספקים לך מספר או כמה מספרים, וזה עולה 100 שקל,
זה לוקח יום אחד או יומיים. באמזון אתה מקבל את זה בחינם. בסין אתה מחכה ל-ISBN, אתה יכול לחכות שנה רק בשביל לקבל את המספר.
וזה עולה סכום מטורף.
כן.
משהו בקנה מידה שהוא, כדי שלא יגנבו את זה, משהו כמו 10,000 שקל, משהו במחל או מותו.
אז יש דעות חלוקות לגבי העלויות של ה-ISBN, אולי לאנשים שונים שונים. אבל בכל מקרה, דיברנו עם פאבלישר שקנה מאיתנו ספר, ולמה אתם לא מוצאים זה לאור? אנחנו מחכים שיתנו לנו מספר ISBN. זה הזכיר לי את הימים שהיינו מחכים פה לטלפון של בזק בארץ, בשנות ה-70, או לא יודעת מתי זה היה.
איך אתם מסבירים, נגיד, הצלחה של נגיד יובל נוח הררי, שאני יודע שהתפוצה של הספר שלו גם מאוד הצליחה, ועמוס עוז ראיתי ש...
תשמע.
למה לא?
לא, כאילו זה לא מתאים בדיוק לז'אנר הקלאסי כזה.
תקשיב, יש הוצאות שמחפשות, יש באמזון מאות, בסין מאות רבות של הוצאות. ישנן גם הוצאות שמחפשות אתגר קרת, ומחפשים ספרים של ספרים ידועים ישראלים, שספרו טובה, ואין שום סיבה, בייחוד שאינו אחריי. הוא יום דמות, אתה יודע...
בגלל ההצלחה הבינלאומית,
הוא גם ההצלחה הבינלאומית. ברור, ברור. אגב, הסינים... אתה בא אליהם, אומרים, אנחנו רוצים ספר שהצליח במערב.
כן. איזה ספר אתם רוצים? ספר שהצליח במערב.
יש להם, הם מחפשים ספרים שהצליחו במערב. גם צריכים להבין שהסינים, כל התהליך איתם הוא לא ישראל, הוא לא מערבי. התהליכים האלה לוקחים המון המון זמן. אתה יכול לבוא, אני לא אשכח את זה, אגב, דיברנו עליו, ואני אחזור עליו עוד פעם. אני לא אשכח, היינו בתערוכה שהייתה באוגוסט, ושם החלטנו, חתמנו, אמרנו, אוקיי, מוצאים את הספר. הסכמנו, היה צריך שלא אחר כך חוזה. החוזה לקח, היינו באוגוסט, חתמנו על חוזה ביוני. כלומר, אחרי
כמעט שנה.
אחרי שכבר הסכמנו. כלומר, כל תהליך בסין הוא איטי ביותר, הוא לא שווה למערכות לערכות בארץ. אנחנו רואים שכל עסקה לוקחת זמן, כל התהליך של ההפקה לוקח זמן. אלה דברים הרבה הרבה יותר איטיים. כי אני חושב שזה גם בגלל גופים מאוד גדולים, כלומר, קבלת
החלטות. אבל איך נראה שם, על מה עושים מסע ומתן? נגיד, על איזה תנאים אני עכשיו סופר?
לא עושים, לא עושים. תשמע, זה לא, תראה, זה כמו בכל מדינה. תראה, זה...
בסוף אתם יודעים באיזה מדינה אתם עושים להפיץ על מה.
יש להם את מה שמקובל בשוק, בנושא של מקדמות, בנושא של אחוזים. של תמלוגים, ואין זה, אתה
יכול לעשות... שמה זה, נגיד, איך זה, סליחה שקטעתי לך, איך זה נראה, נגיד, בסטנדרט שאתם עובדים בפרנקפורט, איך זה נראה כשאתם עושים את זה מול אמזון?
אין הבדל גדול. אני חייב לומר שאין הבדל גדול, כלומר, יכול להיות הבדל, ואני לא אכנס פה למספרים, כי זה קצת גם, בוא נשמור על חסויות מול סופרים שלנו, אבל יש מה שנקרא מושג לקבל מקדמות, ויש מושג של אחוזים, ויש ספק של כמויות. אז באופן טבעי, באמת בסין, ההתחלה יותר גדולה.
שקונים יותר ומקבלים חזרה יותר?
כן,
ההתחלה... בסין בדרך כלל הם יציעו להדפיס יותר ספרים כהדפסה ראשונה.
אוקיי.
נגיד הם יציעו 5,000, 8,000, 10,000 ספרים, והם נותנים לך מראש את התמלוגים עבור כל ההדפסה הראשונה.
אוקיי.
במערב זה לא מקובל. במערב או שלא ייתנו לך בכלל מקדמה ויתנו לך רק כסף אחרי שהם ימכרו, או שהם יציעו לך מקדמה על 1,000 או 2,000 ספרים ראשונים, שזה כמובן הכל תלוי בז'אנר, בהוצאה וכן הלאה.
יש גם...
אז זה הבדל בין שני סוגי השווקים.
אוקיי.
והמסע ומתן תמיד הוא על גובה המקדמה, על גובה האחוזים.
ואז מה אתם צריכים לשכנע, או נגיד זאת העבודה שלך, לשכנע את המפיץ שהספר יהיה יותר מוצלח ממה ש...
לא, זה הרבה יותר פשוט.
מה שבאמת מקשה הוא תהליך העבודה הארוך יותר מבמערב. אני חושבת שזה, פה באמת יש פערים מאוד מאוד משמעותיים בין עובדים אמריקאים, עובדים מאנגליה, שפשוט מתקתקים דברים. בדרך כלל ההתכתבות במיילים היא יום אחרי יום, אתה כותב בבוקר, הם כותבים בערב, אתה כותב בבוקר של אחרי. אפילו עכשיו שסגרנו עסקה עם אנשים מרוסיה, שאתה אומר, אוקיי, הם לא עכשיו אמריקה, גם, ככה, לקח וזה וזה, אבל חודש, חודש וחצי, העניינים נסגרו. עם סין, באמת יש התנהלות שגם הרבה פעמים הם יכולים פתאום לא לענות למייל, או... ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו הבעיה, האם זה נתקע איפשהו במיילים שלהם, כי גם המיילים שלהם והכתובות שלהם הן שונות מהכתובות שלנו, אין להם את הג'ימייל, אין להם, אני רוצה לשלוח להם קישור ליוטיוב, אני לא יכולה, כל מיני מגבלות בתחומים האלה. וגם באמת לוקח להם יותר זמן, הם תמיד צריכים לשאול את מי שאחראי עליהם. הם לא נותנים לך את הגישה למי שאחראי עליהם, כדי שנגיד אתה תשאל אותו או תדברו. כאילו, יש עניין היררכי מאוד מאוד עמוק שמשפיע על ההתנהלות, שלכן באמת לוקח כמעט 10 חודשים לסגור עסקה שהיא כבר סגורה.
אוקיי.
כאילו, פשוט להוציא אותה לפועל לוקח באמת המון המון זמן, וזה מצריך סבלנות וגם הבנה שכאילו, פשוט ככה הם עובדים בתחום הזה, הם מאוד ממהרים.
תראה, אנחנו רואים משנה לשנה מצד שני יותר ויותר פתיחות אלינו. כלומר, אנחנו רואים את הגידול. זאת אומרת, כמו, בעצם כמו כל עסק, אתה מופיע פעם אחרי פעם אחרי פעם, זאת אותם אנשים, עד לאט לאט האמון מתגבר, לאט לאט התהליכים. אגב, אתה צריך להבין שהרבה מההוצאות האלה, כיוון שאנחנו גם מעבר לפאבלישר, אנחנו סוכנים ספרותיים, אז אנחנו רואים אותם סינים עוד מעט בלונדון. אתה בלונדון, אחר כך נראה אותם בפרנקפורט. אנחנו מסתובבים איתם. כלומר, אתה מפתח את זה כמו כל עסק, לפתח קשרים, להאמין ב... אוקיי, להאמין ב... בספרים שלך, להאמין בך, בתור פאבלישר, לסמוך עליך. וברגע שמתחילות עסקות, יש לנו סוכנים. אנחנו לא תמיד קשורים להוצאות ישירות. יש לנו סוכנים ספרותיים בסין. סינים עצמם.
אוקיי.
שבעצם עובדים מולנו, שהם מחפשים, הם קשורים לחלק מההוצאות. הם מחפשים ספרים סוג שלנו, הם פונים אלינו on request לבקשות מסוימות. וככה אנחנו מפתחים את השוק הזה. אבל אנחנו רואים בו פוטנציאל מאוד גדול. אבל אני רוצה רק לומר משהו שהוא חשוב מאוד. תראה, כל ישראלי חושב, אוקיי, זה כמו למכור במבה לסיני ותניה מיליונר, אתה יודע? אז אומרים, תמכור במבה, ספר אחד, ספר וישר מיליונים. זה לא עובד ככה. סיני ארץ שמחולקת להרבה מאוד מדינות, מחוזות. כל מחוז פועל אחרת. לא כל הספרים רצים לכל המחוזות, כי זה עמים שונים, כלומר יש שם תהליכים שונים. לכן אתה צריך לכבוש את זה, אזורים, אזורים, אזורים.
אתה עובד עם הפצה שונה בכל מחוז אחר.
כל אחד עובד עם, כן, יש להם אנשים אחרים שמפצים את זה. אנחנו משתדלים לא לעסוק בהפצה הטכנית, אנחנו מחפשים את השליחים, את ההוצאה לאור, את האנשים שסוגרים את העסקאות, והם כבר עושים את העבודה שלהם. ואנחנו כל פעם מגדילים את השוק. עוד, אנחנו חפשים את הסוכנים יותר גדולים, אנחנו חפשים את ההוצאות יותר גדולות.
מוסיפים גם פלטפורמות דיגיטליות. זאת אומרת, פה יש לנו יתרון, ברגע שאנחנו עובדים בפלטפורמה דיגיטלית, סוג של מעל הראש של הפאבלישר, אנחנו בעצם יכולים להגיע פה עם ספרי פרוזה, רומני, עם ספרי מתח שעברו צנזורה כמובן, ולהגיע ישירות לצרכן הסופי.
יש בסין, יש בסין.
יש בזה יתרון.
יש בסין פלטפורמות דיגיטליות מאוד גדולות, אפילו יותר גדולות מאמזון. יש אמזון בסין.
כן.
אבל אמזון בסין הוא לא חזק, הוא גם עובד אחרת. אנחנו, כשאנחנו בסין, במדינה של אמזון בסין, בבייג'ין, אז הם שאלו אותנו איך האמריקאים עובדים. שאלו אותנו טיפים, איך לדחוף את הספרים שלהם. כלומר, כי הייתה תקופה שבעצם טלי מכרה את הספרים שלה בסין, בגלל זה הראינו אותו לטלוויזיה הסינית, כי היה לה ספרים שהיא מכרה בפיזיק של 4,000, 5,000 ספרים לכל ספר לחודש. אז היה לה הרבה ספר
הגבל.
כן, כן. אז היה לה שם, אז הופענו בטלוויזיה הסינית, אבל היינו גם בבניינים שלהם, ובשיחות אתה רואה שזה בעצם מערב ומזרח, זה משהו שונה לחלוטין. ומצד שני יש להם אתרים גדולים כמו
JD.com,
דונג דונג, איך זה נקרא, הכל. אלה יש להם שם מאות מיליוני קוראים, וזה עולם אחר. ואם אנחנו מדברים, אז יש לנו בעצם, בפלטפורמות הדיגיטליות אנחנו קשורים לעוד מדינות. כלומר, במזרח, לא רק...
זהו, איך באמת נראית הפעילות שלכם מחוץ לסין?
אני אזכיר את הפעילות ביפן. עכשיו הפעילות של יפן זה עם ספרי הילדים שלי. דרך זה שמורה לאנגלית בעצם תרגמה לי את הספרים והתחילה להפיץ את זה בבית ספר שלה. ואחר כך באוניברסיטאות, באוניברסיטאות בתחום חינוך ביפן. יש ביפן בתי ספר שמלמדים בהם באנגלית. ועשינו את הספרים שהם חצי אנגלית וחצי יפנית. זאת אומרת, אז ילדים לומדים אנגלית ויפנית ביחד, והספרים האלה לאט לאט תופסים תאוצה, ונמכרים מאוד מאוד יפה ביפן. אני כל פעם מקבלת חוות דעת, וכל פעם מספרת לי, זה יתקבל לעוד ספרייה באוניברסיטה ולעוד מקום, אז זה מאוד מאוד נחמד. זה ביפן. קוריאה, אנחנו הפצנו ספרים דרך פלטפורמות דיגיטליות.
אוקיי. בלבד?
מה?
בלבד דיגיטליות?
כן. שם זה שונה לגמרי מאמזון, על ידי זה שהם מוכרים כל פרק של הספר לחוד, הם עושים סיריאל. הם לא מוכרים ספר, הם מוכרים פרק.
וואו.
זו שיטה שאנחנו שמענו שגם אמזון רוצה להיכנס אליה בהמשך.
שמה הרציונל?
מתח.
כמו
כל הזמן רוצה להשלם.
אתה משלם רק על מה שאתה קורא.
זה לא קצת יותר מתח על השקלים?
לא, לא, תקשיב, זה כמו בדיסקים. היום אתה קונה רק שיר אחד, פעם הם קונים, נכון, דיסק שלם?
נכון.
היום אתה קונה... טראק, סינגל, טראקים.
גם בנטפליקס, לדוגמה, יש לך כאילו סדרה, ואתה כל פעם רואה פרק, נכון?
אוקיי.
אז הם הופכים את הספרים לאותו דבר, כאילו לוקחים ספר, עושים איזה מעין סדרה, ואתה כל פרק שאתה רוצה להמשיך, בעצם מחייבים אותך, אתה לא משלם, אלא יש לך שם איזה מנוי כזה, כן? מחייבים אותך בעוד דולר, בעוד סנט, הכל לפי
ה... היום אומרים שסך החלקים של אתה מפרק רכב, אתה מוציא את החלקים, הם יותר עיקריים מאשר הרכב עצמו, נכון?
זה עסקה שכביכול משתלמת לשני הצדדים, כי אם אתה קורא ספר שלהם, בסוף אתה משלם יותר, אשר אם היית קונה את כל הספר מראש, ואם אתה קורא רק פרק ואתה לא רוצה לקרוא יותר, אז אתה כאילו לא מחויב על כל הספר.
הבנתי.
אז זה השיטה, בקוריאה נגיד, בהרבה אתרים. יש לנו עכשיו אפליקציה סלולרית מסינגפור, שגם שם זה מתבצע אותו דבר, שהקריאה של הספרים היא רק בסלולר.
ובאמת אפשר לראות, כשאתה מסתובב ברכבות או בתחבורה ציבורית, שאנשים קוראים בטלפון, כאילו, אצלנו רגילים לראות שאתה באינסטגרם, בפייסבוק, וסינים באמת כאילו רואים שהם קוראים. אם אתה מציץ לרגע, אתה רואה שהם קוראים ספרים בטלפון בהרבה רגעים פנויים שלהם.
אני שאלתי למשל, מי הקהל היעד שלכם, כאילו איזה גילאים של האפליקציה הסלולרית מסינגפור? אז אמרו לי שרוב הקוראים שלהם הם סטודנטים. אז אמרתי, איך סטודנטים? הם צריכים לקרוא חומר של אוניברסיטה. לא, הם, כשהם רוצים לנוח, להירגע או בהפסקות וזה, הם יושבים קוראים מהטלפון.
יש הבדל בז'אנרים שנגיד מחפשים בקוריאה לתוכן שאתם מפיצים יחסית לסין?
הם רוצים ספרי רומנים ומתח.
ולא הצלחה ישראלית?
גם, יש לנו כמה, יש לנו עכשיו אמרת לך שהמדען הראשי שמחל שם עושה. גם, תראי, כל המזרח רוצה חוכמה. זה לא דבר ש... גם ברוטו טובה, יש לנו, אנחנו עובדים עם הוצאה בהודו שהיא גם מחפשת דברים מאוד מיוחדים שהם בתחומים שאפשר ללמוד מהם. יש את המערכת הכלילה, זה לא, אבל המזרח עצמו רוצה לחכים, הם כולם רוצים לחכים, אבל אנחנו גם מוצאים את אלה שמוכנים ספרות כלילה. כמו זו אגב הסיבה שרצינו עכשיו לנסוע לטיואן, כי טיואן היא שגרירות ישראלית, יש שם רק מעין קונסול, והיינו שם בקיץ האחרון, וראינו שבעצם עוד, זה הדרך שלנו להיות קצת ישראלים חוצפנים, אתה יודע, ליפול עליהם,
לחפש... לזרוק עליהם את הספרים שהתפסו.
כן, לחפש שם תמיד איזשהו מישהו שאנחנו מכירים, שמוכן לעשות לנו דברת הרגליים, את השטח, מעין סוכן מקומי שירד בשבילנו, שקצת בודק את השוק, נסענו לשם עכשיו לראות את זה, שזה באמת, זה אמנם סינים, אבל זה לא סינים, כלומר, זה סינים הערבים, שם ההתייחסות היא אחרת, אתה מגיע לחנויות ספרים, זה בתרבות מאוד מפוארת, דברים שהלוואי שהיה פה בארץ, מכבדים את הסופר, ולצרנו שם קשרים, ראינו שם שבאמת קונים שם ספרות ישראלית טובה, והכנו עכשיו, היה לנו צריך אותה ארוחה, מחר.
מחר,
אנחנו צריכים את הארוחה שהכנו כמה חודשים, באמת מפגשים עם כל מיני סופרים כדי לדחוף את הנדלת באזור הזה, וזהו, והגיעה הקורונה, ואנחנו, בגלל זה אנחנו עושים את הרעיון עכשיו, יש לנו זמן.
נדחה,
במאי נהיה שם, במאי, ואנחנו רוצים לפתוח שם דלת, כי ראינו שיש להם, הם מחפשים גם לא ספרות, הם מחפשים גם ספרות טובה. כלומר, לא רק ספרות מקצועית עיון.
מה אתם אומרים למי שאומר לכם שתעשיית הספרים מתה או גוססת, או כאילו אי אפשר להתפרנס מספרים יותר וכאלה?
קודם כל, זה נכון שספרים הספרים הדיגיטליים, היום דווקא אגב אפילו האודיו, אני לא יודע אם אתה יודע שבשנה האחרונה באמזון, כמות ספרי האודיו עלתה ב-24% משנה קודמת.
Okay.
כלומר, האודיו היום דווקא בספרי עיון מתחיל לעשות מה שהדיגיטל עשה פעם לספרות.
Okay.
האודיו היום עושה לדיגיטל. אנשים יותר ויותר מקליטים, כי זה יודע, אנחנו בעולם רץ ומהיר, בספורט, בדרך ל...
אתם מתעסקים גם עם זה, להפוך את זה לאודיובוק?
כן, אנחנו גם עושים אודיובוק, עושים הרבה באנגלית. אנחנו רואים שגם החבר'ה יותר צעירים באמת היום יותר שומעים מה שקוראים. עכשיו, לבוא ולומר שהספרות... איך הגדר זה נפלה? מתה?
שתעשיית הספרים, שקשה להתפרנס.
תעשיית הספרים מאוד 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 השתנתה.
אוקיי.
ומי שלא זורם עם השינוי, מן הסתם, ימצא את עצמו בלי שוק. אתה צריך להסתגל, השינויים האלה הם מאוד מאוד מהירים. ככל שהחברות הן יותר גדולות, ככה ההסתגלות שלהם היא יותר איטית.
אוקיי. שמה, שיווק
תראה, אני... תראה, בארץ המצב קשה. בארץ ישראל שלנו מצב קשה, יש הרבה מאוד ספרים, באמת לא קוראים מספיק ספרים, והשוק הזה מצומצם וכו', באמת מאוד קשה גם להוצאות להרוויח כסף, והרבה דברים משתנים פה. העולם עדיין גדול מאוד, אז נכון שאנחנו מגיעים לתערוכה בגרמניה, נכון שהתערוכה קצת קטנה, כלומר מספר ההוצאות קטנו משנה לשנה, זה לא משל לפני 20 שנה, אבל העולם עובר, אנשים ממשיכים לצבור ידע, אז העולם עובר לדיגיטל, העולם עובר לאודיו, העולם יעבור לפודקאסטים, כלומר הספרות הנייר היא באמת מצטמצמת כי אמזון היכה בהם. כי כשאמזון אומר היום לקוראים שלו, תשלמו לי $10 לחודש וקחו 300 ספרים בחינם, 300 בחינם.
דיגיטליים.
דיגיטליים, מה ההבדל? אני רוב הקריאה שלי דיגיטלית, היא לא בספרים פיזיים. אז באופן טבעי, אז אנשים הולכים לכיוון הזה. אז עכשיו אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה דווקא יש נטייה בחזרה לחזור גם לספרות, לספרים עצמם, הספרים מודפסים, אבל כן, יש נטייה, לוח וחזור, אתה יודע, ומי שלא מוכן לזה, מי שנעול בקונצפט שרק להוציא ספרים ולשלם הרבה כסף.
אני יכולה לראות שני טרנדים שמשפיעים בצורה מאוד מאוד משמעותית על השוק הזה. הטרנד אחד זה מה שבני הזכיר של מפרינט לדיגיטל לאודיו, ויש היום הרבה פלטפורמות אודיו חדשות, וכל הזמן פונים אלינו, מבקשים, תנו לנו ספרים דיגיטליים, תנו לנו ספרי אודיו להפצה בכל העולם. זה הרבה מהפלטפורמות, המקור שלהם במזרח, כי להם יש את היכולת הטכנולוגית לפתח את כל ה...
להקליט ולסות.
כן, הם עושים את כל הדברים האלה, ולכן הרבה מהמקורות האלה הם במזרח. אז זה סוג אחד של שיפטינג בשוק, ומי שימשיך רק להדפיס במקום למכור בדיגיטלי, אז ימצא את עצמו שאין לו למי למכור.
מדפיס תלושי אבטלה.
כן. והטרנד השני, המאוד מאוד חזק, שהוא גם טרנד שמופיע בהרבה מאוד מקצועות אחרים, שהמידלמן, שהוא ההוצאה לאור, לצורך העניין, הוא בחלק מהמקרים אפשר לוותר עליו. מה הכוונה? יש הרבה סופרים שהם הופכים את עצמם למיני הוצאה לאור, הם מוציאים ספרים, מעלים אותם לבד לאמזון. אמזון נתן את האפשרות לבן אדם שהוא לא סופר מקצועי כמו הוצאה לאור המסורתית, להפיק בעצמו את הספר לעצמו ולהעלות את זה לאמזון. אז כל העולם של הפאבלישר נכחד באמצע, כי בן אדם יכול למכור לעצמו את הספר.
טוב, זה לא קורה במזרח.
זה לא קורה במזרח, זה טרנד שקיים במערב, אבל תקשיב, זה נודד, זה אינדוד.
בסין זה עדיין עומד באמצע בגלל הרגולציה.
נכון.
אתה לא יכול, העניין בסין זה התוכן הוא מאוד מאוד משמעותי, ולממשלה צריכה להיות את דריסת הרגל שלה בכל תוכן שמוצא לקהל, לאזרחים שלה. ולכן בעצם צורה כזאת של חוסר רגולציה ואני עושה סלף פאבליש לעצמי, הוא לא יכול לעבוד בסין בתנאים האלה בשום צורה, כי זה פשוט נוגד הרבה מאוד רעיונות, ובכלל העומק של התרבות שם זה לא יכול לעבוד בצורה הזאת.
אבל אני צופה שהטרנד הזה כן יתפשט לאט לאט למזרח, של לתת לאנשים יותר עצמאות. אנשים עם אמזון עושים ככה, אחרים גם יתחילו לחכות אותם, אולי לא בסין, אולי בטיימן, אולי בקוריאה, אולי במקומות אחרים. והטרנד הזה כן לאט לאט יכול להפריע להוצאות ספרים, וכבר היום
לא
קיים. יש הוצאות ספרים גם שהן דיגיטליות ונותנים שירותים, וגם השירותים שאנחנו נותנים הם בעצם שירותים שהם גם לסופרים עצמאיים, שאנחנו בעצם עושים את השירות של ההפקה, של הקידום וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין משאירים את כל הזכויות אצל הסופר. זה מודל שהוא בשונה להוצאה מסורתית.
כשאתם מסתכלים 5-10-15 שנה קדימה, אתם חושבים שאסיה וסין יעבו איזשהו אחוז משמעותי מההכנסות וההפצה שלכם?
אגב, תקשיב, כמות הבחירה בשנה האחרונה בדיגיטל בסין עלתה ב-26%.
לכם או
לסיני?
השוק,
השוק. השוק הסיני עדיין...
השוק של ספרי דיגיטל בסין עלה ב-25% ושל הפרינט עלה רק ב-14%.
הסינים עדיין רחוקים מהמערב, אבל אנחנו יודעים... השאלה היא לא האם הספרים הדיגיטליים בסין יהיו יותר חזקים של מערב, אלא רק מתי.
אוקיי.
כלומר, זה הולך וגדל בקצב מטורף גם בסין, ובכל זאת, סין זה דבר גדול. אגב, מה שאפשר להגיד נוסף לגבי ספרים בסין, שהם הרבה יותר זולים. אתה צריך להבין שספר בסין הוא ספר זול.
גם המודפס?
המודפס.
גם הוצאות הדפסה שלהם, זה לא...
זה לא פה בארץ, ולכן ספר בסין יכול להיות, אם אני מתרגם את זה לשקלים ישראלים, 10 שקל, 12 שקל, 15 שקל, זה מחיר ממוצע לספר. כלומר, אני לא מדבר על ספר שהוא צבעוני ואתה יודע, במושקע, אלא ספר רגיל, 10-15 שקלים לספר. אז בגלל שהשוק גם יותר זול, כלומר, בכל זאת זה סינים, אז עלות ההדפסה יותר זולה, אנחנו מדפיסים הרי הרבה ספרים בסין ומביאים לארץ, יש הרבה בתי דפוס שמדפיסים בסין ומביאים, כן.
זה עדיין יוצא יותר משתלם.
בכמות גדולות זה הרבה יותר, אם זה ספרים גם מסובכים, הרבה פעמים כדאי להדפיס בסין ולשלוח לארץ, בכמות גדולות. תראה, יש דבר חדש שבעצם, לא דבר חדש, אבל זה מה שאמזון התחילה בו, שזה נקרא print on demand. זו גישה שאתה יודע, אתה יכול להדפיס ספר בודד ללקוח שהוא רוצה. זה עדיין לא כל כך הגיע לארץ, אבל אם זה הגיע לארץ, אז בכלל פה הכל ישתנה פה בישראל, יהיה פה מפולת, בוא נגיד ככה, בהוצאות, אבל אנחנו מטרתנו לא לדבר על ישראל, אלא רק על המזרח. אבל אני אומר באופן כללי שספרים במזרח הם הרבה יותר זולים, שזה דבר מאוד חשוב. אז גם באופן טבעי, אגב, אתה גם מרוויח פחות על כל ספר.
תמלוגים, כן.
כלומר, תמלוגים הם יחסית...
אז ממה הסופר וממה אתם, סליחה שאני אכנס לכם לכיס, ממה מצליחים להרוויח? שזה בדיוק מתקשר גם למה
קוראים התעשייה. קודם כל אנחנו עושים הכל באהבה.
המחיר יותר נמוך,
אבל הכמויות יותר גדולות.
וזה מפצה על זה פשוט?
כן, כן. עכשיו, יותר דבר, תראה, פעם הרי תמיד אמרו שהסינים הם מרמים, הם לא נותנים גם בוייטנאם וגם במדינות אחרות, שאתה אפילו לא יכול לעקוב אחרי התמלוגים, הם אומרים לך שאתה מוכר, אתה לא יודע כמה מכרת, אתה לא יודע, יש מרחקים. אז לכן הסינים היום, כדי, הם נותנים יותר מה שבמערב, לתת מה שטלי אמרה במקודם, בהסכמים אתה הרבה פעמים מקבל את הכסף מראש. כלומר, הם לוקחים את הסיכון על כל המחיר. כלומר, נגיד עשית עסקה, הזמנה 10,000 ספרים, אז אתה מקבל, אוקיי, את הכסף עבור 10,000 ספרים שמכרת מראש. זה חלק מהתמלוגים, אתה מקבל אותם מראש ולא לאחר מעשה.
כדי שזה ילך לאיבוד ואתה לא תוכל
לעקוב. עכשיו,
וגם יש להם את האפשרות לספוג את זה, הם הוצאות מאוד מאוד גדולות, אז הן יכולות כאילו ככה לקחת איזשהו סיכון, סיכון מחושב.
ולכן זה לא מדהים מבחינת, נגיד, תפיסו 10,000 ספרים של אחד מהספר הילדים שלך, מה השם דרך אגב של הסדרה הוא...
טרי טרי טופ,
כן. סדרה מאוד פורסמת בסין.
אז עכשיו נגיד הזמינו 10,000 ספרים, זה לא מדהיג אותך שיהיה עוד 50,000 שירוצו בהדפסה פיראטית?
תראה,
מבחינתך, כסופר הפצה זה הפצה ושכאילו.
אני, כשסופר בא ואומר לי, אני פוחד שיגנבו לי את הספר, אני אומר לו משפט אחד. זה טוב מאוד שיגנבים לך את הספר, אתה יודע למה?
למה?
כי אתה שווה משהו. הלוואי שיגנבו אותך. אז נכון שלספרים של טלי אנחנו ראינו אותם מוקלטים בכל מיני מקומות ובכל מיני, אתה יכול לראות אותם באי-ביי פתאום ראינו, ביוטיוב ראינו, בכל מיני מקומות הספרים האלה.
אז שמקריאו את הסרט, עשו סרטון ביוטיוב ומפרסמים.
איך הגעת לזה? איך זה?
בענה. לא, אני אומר לך...
לא אכפתי חוקי זכויות יוצרים בינתיים.
תראה, אני אומר, יש כל הרבה ספרים, אם כבר עוקפים, אם אתה כבר לוקחים לך, באמת, אני אומר את זה בצורה רצינית, אז אלא אם באמת אתה מאוד מצליח בעולם, אז אתה מפעיל מערכות של עורכי דין לשליטה על זה. אני מכיר סופרים שרימו אותם, אני יודע שיש פה גם סופרים ישראלים שאומרים לנו סין, שייתן לי $2,000, $3,000, שעשה מה שהוא רוצה, כי בכל מקרה לא יקבל יותר.
אוקיי.
מה שאנחנו לא מקבלים, אנחנו לא מקבלים את הגישה הזאת, אנחנו חושבים שהם היום, זה לא אותם סינים לפני 10 שנים, שהיו כל מיני מצלמים וגונבים, ואתה יודע, עושים מוקאפים וכל זה. היום התרבות הסינית הולכת ורוצה להיות יותר מערבית, לשמור על אתה יודע, על אמינות, להגדיל את האמינות.
הם כבר מכבדים זכויות פטנטים.
הם מכבדים את זה, הם מתחילים להיות ממש מערבים בקטע הזה.
יש לך מקרה שאתם יכולים לספר לי, של כאילו שמתם לב שיש איזושהי הפצה?
אני מכיר סיפור, אני לא רוצה לקנות בשמות כי זה לא זה, אבל כן, אנחנו יודעים, יש לנו סופר דווקא בווייטנאם, שהוא היה מאוד מפורסם, והוא פתאום ראה שהוא לא קיבל תמלוגים, ובאיזשהו מייל פתאום, הוא ראה שמכרו 60,000 ספרים, אבל הוא לא ידע על זה בכלל.
כן.
והוא בסופו של דבר קצת קיבל את כספו בחזרה. אני לא רוצה להגיד את השם, כי אני לא רוצה להשתמש בשמות של סופרים.
יש סיפור ידוע כזה, שהוא לא ספר שלנו, של ג'ואנה בספורד, שיש לה ספר קלרינג בוק כזה, ספר צביעה, שהדפיסו כמה מיליוני עותקים שלו לחוקים בסין. זה אחד הספרים הכי נמכרים באמזון.
יש חתולים?
לא, הפרחים של ג'ואנה בספורד. כן, כן.
ואז מה נסגר עם זה?
אני לא יודעת.
אני לא שלנו.
לא שלנו.
לצערנו.
כשאני באתי לסין, אחד הירידים, אז היה קיר פשוט ענק ענק של לא יודעת כמה, 100 מטר, כאילו עם כל הציורים האלה, וכל ילד קיבל טושים באזור של הילדים, והיה יכול לצבוע, ואני צבעתי גם, והיה נורא נחמד.
תראה, אתה לא יכול אף על הדעת.
אבל המון, המון עותקים לא חוקיים.
תראה, אתה לא יכול לדעת, בסופו של דבר, אם נגיד הזמינו לך 20,000 ספרים, ולא הדפיסו 40,000. ו-20 מכרו ככה, ו-20 נתנו לך. אתה לא יכול באמת לדעת, אבל מצד שני, אם אתה עובד עם הוצאות גדולות, אנחנו עובדים עם הוצאות גדולות, אז הוצאות גדולות שהם גופים, בוא נגיד, מאורגנים יותר, אז הם היום כבר לא עושים את ה...
קשה לרמות שאתה גדול ואתה... תפוי
לסטיגמה קטנים האלה שפעם היו עושים.
הוצאה לאור מכובדת.
ואם אתה הולך להוצאה קטנה כזאת שתן לך, אז יש סיכוי שצברו אותך.
אבל כן, יש להם עניין שהם שומרים יותר את הניהול. למשל, באמזון אנחנו יכולים להיכנס לחשבון אמזון שלנו בתור מוכרים ולראות נתונים, עניינים, כאילו יש לנו שליטה יותר חופשית. ולמשל, שעלינו את הספרים ל-JD.com, לאתר ענק, אז אני מתקשרת עם הנציגה שלי שמעלה את הספרים לשם, אבל אני, אין לי בעצם שם משתמש בסיסמה שאני יכולה להיכנס לחשבון שלי בתור סלר, לראות... כן, הם נותנים לנו והם מספקים תמלוגים וזה, אני לא חושבת שזה מטעמי פרוד, יותר מטעמי כאילו...
שליטה.
זה גופים גדולים, אתה צריך לבוא
כל מיני... היגיינה כזאת פנימית, ואין לי אופציה שהיא מאוד מאוד מערבית ו... שאנחנו רגילים אליה, להיכנס לחשבון שלך, לראות כמה מחירות, לראות מי קנה, מתי קנה, כאילו דברים יותר פתוחים, שם זה יותר, היא נותנת דוח רבעוני, בדוח אקסל, שולחת, כאילו, ואני לא חושבת שזה בעניין של רמאות, אלא באמת בעניין של שליטה על התוכן, שליטה על החשבון, זו התנהלות שהיא קצת שונה בין הפלטפורמות.
הכל הולך לאט. המסקנה היא באמת שלנו, אנחנו רואים בשוק הסיני, במזרח, פוטנציאל גדול, כי הוא תמיד, אני קורא לזה שוק המתעורר, הוא תמיד עולה ועולה, ולכן גם סימנו אותו כמטרה לפני 5 שנים. אמרת לך, נסענו שם לבד, לא פגשנו אף אחד, ראינו שאנחנו לבד שם, גם עכשיו, אתה יודע, אנחנו עושים שם כזה דבר כזה, לסעול את הרוחות בסין, זה תקציבים גדולים. אנחנו עושים צוות, אנחנו לא עושים אדם, אנחנו עושים 4-5 אנשים. אתה נוסע ל10 ימים כזה לסין, ואחר כך אנחנו עושים לעוד, להקים את הרוחות. זה השקעה כספית גדולה, שבדרך כלל ההוצאות בארץ מבטרות עליהם. כלומר, אנחנו ראינו בזה מודל, ולכן התחלנו בזה, וממשיכים בזה. ותמיד אחר כך, אתה יודע, אנשים, תמיד אני אומר, רואים את ההצלחות שלנו. יש הרבה גאווה להצלחות, הם לא רואים כמה מתחת לזה יש. עמוק אנחנו משקיעים בזה כל הזמן. זה נכון שיש לנו הרבה הצלחות, אבל זה לא דבר קל. זה דבר שאתה צריך להקדיש לו כל הזמן זמן, כל הזמן להתקשר, כל הזמן לעבוד, לעבור משברים, אתה יודע, ללמוד גם את ההתעסקות עם הדרישות, עם הרגולציה, עם כל התהליכים האלה, אבל אנחנו רואים בזה עדיין פוטנציאל מאוד גדול להמשך. אנחנו חושבים שזה שוק גדול שצריכים לשים פה יד, ואנחנו שמנו יד אחת, אנחנו רוצים גם שתי ידיים, את הגוף והכל שם.
מעולה. דברים אחרונים להמלצות לסופר לאסיה המתחיל? עוד משהו אחרון?
קשה מאוד לסופר עצמאי להצליח שם לבד. כן. אתה צריך קשרים. אתה לא יכול להחליט שיש לך ספר ואתה תמכור אותו. אתה צריך לבוא... יש עוד גופים, נדמה לי פה בארץ, שמתעסקים קצת שם שמוצאים לאור. אני לא יודע מי, אבל אתה צריך לעבור דרך קשרים. אתה צריך לעבור עם מישהו שיכול להגיע לשם. אתה לא יכול באופן ישיר, אתה לא יכול לעבור את הצנזור, אתה לא יכול לעבור את התהליך הזה. אתה צריך מישהו שמבין בזה, שיש לו את הקשרים ואת היכולות, לפתח צריך הוצאות, קשרי הוצאות לאור. זה אתה לא יכול באופן ישיר כסופר עצמאי.
יש נגיד בפרנקפורט, ביריד הספרים שבפרנקפורט, אתה יכול לראות סופרים עצמאיים שמסתובבים עם הספר שלהם ועם כל מיני עותקים והולכים דוגמאות, נותנים דוגמאות לפאבלישרים וזה, וחלקם מצליחים.
אוקיי.
בסין אתה לא תראה את זה.
אתה חייב לבוא עם...
אף אחד לא ידבר איתך, אף אחד
לא
יתייחס
אליה. זה גם לא נהוג פשוט, זה לא נהוג, זה לא... תרבות צריכה, תרבות התנהלות בעולם הזה של שוק הספרים, שהיא פשוט שונה, כאילו...
אבל ייתנו לך להרגיש נהדר.
נגזרת מהרבה דברים
תרבותיים. תקשיב, ייתנו לך להרגיש נהדר. אתה חייכו אליך אני לא אשכח. אני לא אשכח את השנה הראשונה שלנו שם. אבל אני אומר לסיכום, באמת, זה שוק חשוב לנו, ואנחנו הולכים ופותחים אותו עוד שנה אחרי שנה.
תודה רבה, נעמה, טלי, בני, איבוק פרו, נוסיף לינק וכאלה.
כן.
וזהו, שאלות, טענות, אם אתם סופרים, צרו איתם קשר. ותודה רבה לכם, חבר'ה.
תודה לך.
תודה.